אנחנו רוצים לומר שלום לאורן הארי, עיתונאי פרשן לנושא חוץ, מגיש שבת עם אורן הארי ברשת ב', שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, גלית ודודו.
אנחנו נשמח ללמוד על מה שצפוי לקרות בקרוב, הפגישה בין טראמפ וזלנסקי אחרי הפגישה.
כן, שאני שמעתי עליה אורן, שטראמפ אומר, אי אפשר להחזיר את חצי האי קרים, אוקראינה לא יכולה להצטרף לנאטו, אז הרוסים ניצחו, לא? למה יש להיפגש?
במידה מסוימת, רגע, בואו נעשה סדר. קודם כל, מה הולך לקרות? היום בשמונה בערב, שעון ישראל, טראמפ פוגש את זלנסקי, וזוכרים את פסגת הצעקות שבהן הוא צעק עליו, והשפיל אותו, בניגוד עצום כמובן ליחס שלו לפוטין, שתכף נדבר גם על זה, ובשעה 10, שעתיים אחר כך, הוא פוגש את זלנסקי עם תגבור. תגבור שרק יעצבן את טראמפ עוד יותר, כל מנהיגי אירופה, וצריך לזכור שיש להם דעות שונות, מפלגות שונות, הכל מג'ורג'יה מלוני מהימין הקיצוני ועד קיר סטארמר מהלייבור הבריטי, וכמובן מנהיגי צרפת וגרמניה וברית נאטו והאיחוד האירופי, כולם באים לתמוך בזלנסקי, או לחילופין לפחד בפוטין,
ממש?
שזה אותו הדבר.
הם ממש מגיעים... לא, זאת אומרת, הוא יגיע עם ההון הזה, הוא לא יגיע עם הנציגים האלה.
הוא יגיע עם האנשים הספציפיים האלה. זלנסקי מגיע, כן, תהיה פגישה אחד על אחד טראמפ עם זלנסקי, שטראמפ יפעיל עליו לחץ אדיר, ואז יהיה עם האירופים. צריך לזכור שבעיני טראמפ, והוא הנשיא האמריקני היחיד בהיסטוריה, האנשים האלה, מנהיגי אירופה, אגב גם מנהיגי יפן, דרום קוריאה, זה לא בני ברית של ארצות הברית מבחינתו, כולם מנצלים את האמריקנים התמימים והפתעים, והאדם היחיד בערך שהוא נותן בו אמון זה פוטין. עכשיו הוא אומר שזה דבר מדהים, הוא אומר זלנסקי יכול לסיים את המלחמה ביום אחד, אם זלנסקי יקנה. הוא לא אומר אף מילה על כך שפוטין...
זה לא נקרא לסיים את המלחמה.
הוא לא אומר אף מילה על זה שפוטין יכול לסיים את המלחמה בכל יום ויום מהרגע שהוא פלש. הוא אומר טראמפ שאי אפשר להחזיר את חצי האי קרים, בזאת הוא צודק, אבל הדרישה שלו, הדרישה של פוטין למעשה, שטראמפ מהדהד, שזלנסקי ימסור לרוסיה את המחוזות שרוסיה טוענת שהיא סיפחה לרוסיה, לוהנסק ודונייסק, כלומר מזרח אוקראינה, אגב,
שהם שייכים לרוסיה המסורתית.
אף פעם לא היו שייכים לרוסיה המסורתית.
לא, לא, זה מה ש... נכון, זה מה שפוטין טוען. כן.
אבל לא רק זאת, חלק גדול מהמחוזות האלה בכלל לא נכבש. יש בהם ביצורים שבהם הרוסים לא מצליחים לעבור כבר 3 שנים, ואם אוקראינה מוסרת אותם, היא חשופה לחלוטין וחסרת הגנה. ההשוואה להסכם מינכן, שמסרו את חבל הסודטים המבוצר לגרמניה, באמת בלתי נמנעת, וכל הפעלת הלחץ היא אך ורק על אוקראינה. אם את הולכת לקונספירציות, וזה
לגיטימי לגמרי. רגע, אורן, שנייה, רגע, אבל הפסקה, כי אני לא זוכרת מה קרה בחבל הסודטים.
חבל הסודטים, הסכם מינכן, היטלר דורש את חבל הסודטים בצ'כוסלובקיה, שמיושב בעיקר בגרמנים אתניים, כמו שדונבאס מיושב גם בהרבה מאוד רוסים אתניים. צ'מברליין מגיע למינכן, חותם על פיסת נייר, הצ'כים לא מוזמנים, כמו שזלנסקי לא הוזמן לפסגה באלסקה, מכריחים אותם לוותר על הסודטים, ואז חצי שנה אחר כך, כשאין להם ביצורים, צבא גרמניה הנאצית מטייל בשובה ונחת לפראג וכובש את צ'כוסלובקיה בלי לראות אף כדור. וצ'מברליין חוזר לבריטניה, כשהוא אומר, הבאתי שלום לדורות, וההסכם הזה יהיה רק בסיס להסדר שלום כולל באירופה, כמעט במדויק המילים שאמר טראמפ כשהוא חזר, שההסכם עם פוטין יהיה בסיס להסכם שלום.
טוב,
הוא לא כל כך יודע היסטוריה, אבל ההיסטוריה גם לא חוזרת אחד לאחד, ורוסיה היא לא גרמניה הנאצית, נכון, אבל עדיין יש פה הפקרה, ולא ברור מדוע, או יש כאלה שטוענים שברור מדוע, טראמפ מוכן לתת לפוטין את כל מבוקשו. ואם טראמפ, וזאת הנקודה, אוקראינה חייבת את ארצות הברית לצידה בתמיכה אקטיבית, כלומר באספקה של נשק, תחמושת, סיוע כלכלי. אירופה תיתן לה סיוע, כי אירופה מבינה את מה שטראמפ לא מבין, או אולי מבין.
כי אירופה מסכימה איתה אידיאולוגית. יש פה באמת פער אידיאולוגי אמיתי. זאת אומרת, אולי טראמפ בסופו של דבר אומר, רבותיי, אני מפסיק להיות חלק מהדעות ה... זאת אומרת, מה זה אולי אומר? הוא אומר את זה.
כן?
הדעות שלכם שאני משלם עליהם שוב ושוב ושוב, נניח, אני לא יודעת אם זה באמת נכון, אבל זה מה שהוא אהב להגיד, כן? אנחנו נותנים קרנות אמריקאיות, מחלקות כסף לכל מיני מדינות בדרום אמריקה, לעשות מחזמר על טרנס-סקסואלים מתלבטים, איזה ממתק לקנות, לא יודעת, נתנו דוגמאות כאלה מגחיכות. הוא לא רוצה יותר להיות חלק מהאידיאולוגיה הזאת.
רגע,
אני... זאת אומרת, לפחות יש כאן איזה משהו מאוד שנאמר, ואין פה איזה מניע נסתר.
זה נאמר בגלוי, ונאמר עוד יותר על ידי ג'יי די ונס ורבים אחרים שהם בדלנים לחלוטין, אבל העמדה האירופית, למעט שוב הונגריה שהיא פרו-פוטין, זה עניין אחר לגמרי. זה הפחד הנוראי שלקח להם זמן להבין אותו, אבל מרגע שטראמפ נכנס לתפקיד, הם גם כן לא האמינו בהתחלה, שאם תהיה מלחמה עם רוסיה אין לבד, ופוטין לא יסתפק רק באוקראינה, אחרי שצבאו התאושש טיפה, המדינות הבלטיות, פולין, פינלנד ושוודיה, רוסיה מסתכלת לא רק על הגבול המיידי שלה.
רגע, אורן, ברשותך, נסה לשקף לנו את האינטרסים של טראמפ, מה הוא מרוויח מהניסיון לסיים את העניין הזה או לחבר ביניהם?
קודם כל, טראמפ כבר מהקדנציה הראשונה מעריץ את פוטין ומעריץ דיקטטורים. אבל מעבר לזה, אם נסתכל על שורת הרווח, באוקראינה, וזו אחת הסיבות לפלישה הרוסית, היא מדינה עם פוטנציאל עושר בלתי נתפס. האדמות הכי פוריות בעולם. יש בה מינרלים בכמות לא נתפסת בכלל. היא מהווה 15% מעתודות החיטה, השעורה והחקלאות. ברזל, טיטניום ומתכות נדירות. שימו קווים מתחת למילים האלה. מרבית המתכות הנדירות בעולם, שבלעדיהן אין בטריות למכוניות חשמליות, ואין תעשיית חלל, ואין תעשיית בטוסים, ואין כלום, חלק עצום נמצא בסין. איפה נמצאות השאר? בגרינלנד, שטראמפ רוצה לספח. קונגו, שהוא מתחיל לדבר עכשיו על להגיע להסכם שם, ואוקראינה. אז אולי אוקראינה זה פשוט דיל מאוד פשוט, שפוטין וטראמפ יחלקו ביניהם את אוצרות אוקראינה, וזהו. הרי זו הייתה גם הדרישה בפסגת הצעקות, שזלנסקי התחייב שארצות הברית תהיה לה בעלות על המתכות האוקראיניות.
יכול איך המתכות האוקראיניות לא הפכו את אוקראינה עד היום לדובאי?
כן, למה תמיד שודדים את אוקראינה? אנשים...
לא, זאת אומרת, אם היה לה את כל הדברים ה...
כי כמו ש...
איך הם עד היום לא הפכו למעצמה?
אוקיי, מכיוון שקודם כל היו חלק מברית המועצות, ואז היה תקופות של חוסר שקט פנימי, ורוסיה בולעת את קרים, והמלחמה. עכשיו, היא התחילה להתאושש, אבל כמובן, לכרות את המתכות הנדירות, זה דבר קשה מאוד, מורכב מאוד, מסובך מאוד, זה כרגע ברמת הפוטנציאל, כמו בגרינלנד, אבל כמובן לארצות הברית יש את ההון להשקעה ואת הטכנולוגיה כדי להתחיל לכרות אותן ולעשות הון, וכמובן להבטיח לעצמה הספקה של מתכות. אז אפשר לעשות את זה באמצעות הסכמים, אבל אפשר לעשות את זה בדרך הקצרה והישירה באמצעות הפעלת כוח.
לכבוש. כן, זה נשאר, העולם הוא משחק קטן, אחד גדול, בשביל מתכות, כאילו באמת, באיזה זמן אנחנו חיים. אורן, יש איזושהי אפשרות, איזשהו תסריט שבו זלנסקי משיג משהו מהפגישה הזאת? כי מאיך שאתה מציג את הדברים, וגם מהציטוטים של טראמפ, גם לגבי נאטו וגם לגבי חצי האי קרים, זה נשמע שזלנסקי בא כדי לחייך כשסוגרים דברים.
נכון, עכשיו הוא לא יכול בשום קונסטלציה לבוא לאוקראינה ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נלחמנו 3 שנים, אנחנו לא הפסדנו, ועכשיו אנחנו נותנים 1/4 עד 1/5 מהמדינה שלנו לפוטין, שהוא ישתלט בפועל.
מה זה נותנים? כולל האזרחים? אבל כן, איך נותנים כל... איזו... כולל... אתם הייתם עד עכשיו אזרחי אוקראינה, ועכשיו אתם רוסים.
כולל הכל. תשמעי, יש פשעי מלחמה מזעזעים. ששוב, פוטין מקבל הכשר עליהם מטראמפ, של חטיפת ואימוץ כפוי של עשרות אלפי ילדים אוקראינים שניתנו למשפחות רוסיות.
אני מרגישה שהנושא הזה לא מספיק מדובר איכשהו, זה כן מדובר בעולם ברמת ההיסטריה של הדבר שקורה?
מדובר, אבל מוזכר באגביות יחד עם כל שאר הדברים שנעשים שם, ומנרמלים את זה. את צודקת לגמרי, זה דבר שנראה, כן, זה כאילו במסגרת המשטר הרוסי שום דבר לא מפתיע. אז בסדר, אף אחד לא מבקש, וזה לא הגיוני, שארצות הברית, שאין לה שום ברית הגנה עם אוקראינה, תצא למלחמה למען אוקראינה. אבל ההמשך התמיכה שמחליש את רוסיה, ורוסיה היא עדיין אויבת של המערב, אבל בעיני טראמפ לא. בעיני טראמפ, טראמפ מזדהה עם הרבה מאוד דברים, וגם התנועה שלו מזדהה עם פוטין ברמה של מה שהזכרת קודם, של שמרנות קיצונית או מול ליברליזם. פוטין מדבר בשפה של אנשים לבנים, פוטין מדבר בשפה של נוצרים, פוטין מדבר בשפה של שמרנים, של אנטי להט"ב, של משפחות גדולות. את יודעת
של היה פעם נוסטלגי, זו שפה מאוד נוסטלגית.
נכון. אלפי אמריקנים,
עטרה ליושנה מה שנקרא, כן.
אלפי אמריקנים בחמש השנים האחרונות עברו למוסקבה, כי הם אמרו שבמוסקבה הם יכולים לחיות כמו בימים הטובים ההם באמריקה של שנות החמישים. מה זה אמריקה של שנות החמישים?
מדהים, מדהים.
הנשים יודעות את מקומן, השחורים יודעים את מקומם, היהודים לא מספיק יודעים את מקומם, אבל אפשר להראות להם אותו. רוצים את הגעגוע הזה, הם רואים לצורך העניין, גם הרבה מאוד כמובן, ויקטור אורבן ואחרים, רואים את האירוויזיון, רואים את קונצ'יטה, ומתחלחלים, ואומרים מה זה הדבר הזה? ברוסיה אין את השטות הזאת, טרנסג'נדרים, ואין את השטות הזאת של אקדמיה עם נאורות, עם הווק, אין את התקינות הפוליטית, אנחנו צריכים לחזור לימים הטובים ההם. יש פה הזדהות מאוד עמוקה במישור האידיאולוגי.
אגב, ומה הגישה של האוקראינים מעניין אותי לאותם נושאים? אוקיי, אז אנחנו מבינים שיש באמת איזשהו משהו חופף.
האוקראינים, אוקיי, האוקראינים הם לא, בגדול, הם לא האקדמיה של ברקלי, שלא תהיה אי הבנות. אבל מצד שני,
גם כל פעם שישראלים שומעים על אוקראינים, כמובן שאתם, יש את המשפט, טוב, מה הם עשו לנו? זה חד משמעית. נכון. זה מה שאנחנו יודעים על אוקראינה.
אחד מהדברים שאנחנו יודעים על אוקראינה, נכון, כמובן, ישנה גם ההיסטוריה הזו, חד משמעית, של בוגדן חמלניצקי ופרעות, הכל נכון. אבל לגבי אוקראינה, האוקראינים בגדול, חלק גדול מהם הם שמרנים, אבל באוקראינה מבחינת יש בה, או היה בה מצעדי גאווה, שוב עם מחלוקת, אבל התקיימו והתקיימו בלי אלימות. אוקראינה בסך הכל, כל הסיפור התחיל מזה שאוקראינה רצתה להתקרב למערב. כשאני אומר המערב, שוב, יש בה את הדעות השונות, אבל בגדול אוקראינה בשנים האחרונות היא בוודאי מדינה דמוקרטית עם שחיתויות כאלה ואחרות, הרבה פחות מאשר רוסיה, שלא תהנה אי הבנות, ומדינה שהיא, אתה יודע מה, לצורך העניין ניסתה להתקרב, אני לא אגיד ללונדון או פריז, אבל בוודאי לפרט לצורך העניין, וואו. למרכז אירופה.
טוב,
טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל זה היה מאוד מעניין אותי לשאול דווקא על הקשר לישראל, שאם התמיכה בזלנסקי או בפוטין, מה זה אומר עלינו? כי ההשוואה נדמה לי לפחות בעין העולמי די ברורה.
מה שזה אומר עלינו זה שאנחנו מדינה קטנטנה עם אפס שולי ביטחון, מחזיקים מעצמנו מעצמה בכמה תחומים כן, אבל תלויים בה. אנחנו היום הגענו למצב שבו בין הברית היחיד שמדינת ישראל רוצה בו ומקבלת זה טראמפ. יש לנו תלות מוחלטת בטראמפ, אפילו לא בארצות הברית, כי הצלחנו לאבד את מרבית המפלגה הדמוקרטית, הצלחנו לאבד גם חלק מהמפלגה הרפובליקנית, יש את טראמפ והאבנגליסטים, ואירופה יש כמובן עדיין קולות שתומכים בישראל, אבל הולכים ומתמעטים, אז מה שטראמפ יגיד לנו זה מה שיהיה.
וואו, טוב, תודה רבה לעיתונאי, לפרשן לנושאי חוץ, מגיש שבת עם אורן הארי ברשת ב'. אורן הארי, תודה רבה.
תודה, אורן.
תודה לכם, להתראות.